כן, הפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, אשכם, שבטכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. לפני כן, בפרשה הקודמת שקראנו אתמול, בסיומה כתוב, שמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. למען תשכילו את כל אשר תעשון, מיד אתם ניצבים היום. ידוע שאתם ניצבים היום במדרש, וגם בזוהר הקדוש נדרש הפסוק הזה לגבי יום ראש השנה. ויש כלל כל מקום שכתוב היום בפסוק, הכוונה היא על יום ראש השנה, שנאמר, והי היום והתייצבו כל בני האלוהים. אז והי היום זה יום ראש השנה. גם אצל השונמית כתוב והי היום שבא אלישע אצל שונם. איזה יום? זה יום ראש השנה. כל מקום שכתוב היום, זה שאנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. אז כל מקום שכתוב היום, הכוונה על יום ראש השנה. ודרשו את כל המפרשים למעשה, את הפסוק הזה, אתם ניצבים היום על ראש השנה, כי בדרך כלל פרשת ניצבים לעולם תחול בשבת שלפני ראש השנה. אלא יש שהיא תהיה מחוברת עם וילך, ויש שהיא תהיה לבדה. אבל ניצבים לעולם יהיה שבת שלפני ראש השנה. והשנה, ביות וראש השנה חל בשבת, וגם סוכות יום ראשון חל בשבת, אז תהיה רק שבת אחת הפסק בין ראש השנה ליום הכיפורים, ועד שמחת תורה יהיה לנו רק שבת אחת פנויה, אז לכן אותה שבת יקראו האזינו, זו יהיה שבת תשובה, והשבת הזאת, הבא עלינו לטובה, נקרא ניצבים וילך ביחד. זו השבת האחרונה בשנה הזאת. שבת שאחריה כבר יהיה יום ראש השנה א' תשרי. שבת שאחריה יהיה שבת של ח' תשרי, שהוא בין שבת תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. ושאחריה כבר סוכות ושמחת תורה, אז לא קוראים בתורה לפרשות שעל הסדר. אז אם כן קוראים ניצבים וילך יחד. ואתם ניצבים היום, הכוונה על יום ראש השנה, וידוע מה שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שבתחילת מעשה, בתחילת המסכת, המשנה אומרת שבראש השנה כל באי העולם נידונים לפניו כבני מרון. הכוונה כל באי העולם, הן הגויים והן ישראל, וכולם נידונים ביחד, וכתוב כולם נידונים בסקירה אחת כחיילות של בית דוד, וכולם נגזר עליהם מה יהיה עמהם באותה שנה. זה אומר, אבל מה ההבדל בין ישראל לאומות? אומר, תראה, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא, יש לו מלאכים שאומרים לו שירה, שנאמר, יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי. בלילה יש מלאכים שאומרים שירה. אותם מלאכים שאומרים שירה בלילה, ביום אינם אומרים שירה. מדוע? מפני כבודם של ישראל שמתפללים ביום. הרי עיקר זמן תפילה הוא ביום. אמנם ערבית מתפללים גם בלילה, אבל רוב העולם מתפללים ערבית עם תחילת הלילה. נמצא שבלילה אין תפילה, ובפרט שכתוב ששערי התפילה ננעלים בלילה, לא טוב עושים לך תחילה. אלה שיש להם זמן להתפלל ערבית מוקדם, בפירוש מוקדם עם הזמן, ומשאירים את הערבית ומאחרים אותה לאמצע הלילה או אל שליש ורבע הלילה. זה לא טוב, מפני שכתוב ששערי גן עדן, שערי תפילה ננעלים עם תחילת הלילה. נמצא, אתם ניצבים היום, זה, נחזור לה, אתם ניצבים היום, זה יום ראש השנה, והוא אומר, לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אותם מלאכים שאומרים שירה בלילה, לא אומרים שירה ביום, מפני שישראל אומרים שירה ביום. עכשיו הוא אומר, תראה, אז אומות העולם נידונים בלילה, הכוונה בליל ראש השנה, נידונים אומות העולם, אבל ישראל יהיו נידונים ביום. ואומר, למה זה דומה? והמלך שהיה לו, היה לו לחלק מתנות לעבדיו. באו העניים, לקחו והלכו, ואז אמר לבנים שלו, תבואו אתם אצלי ואני אתן לכם את חלקכם. כך אומות העולם באים בלילה הראשונים, בליל ראש השנה, ולוקחים את החלק שלהם. מיד מי נשאר? נשאר עם ישראל ביום ראש השנה. באים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, מתפללים, ותוקעים בשופר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם את חלקם. וזה אומר, למען ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. זאת אומרת, אתם תשכילו את כל אשר תעשון, שאתם מכינים את עצמכם היטב לקראת יום ראש השנה. אז אתם לא כמו האומות, האומות טיפשים. מתי הם לוקחים את חלקם בלילה? אז הם לא לוקחים חלק טוב. ואילו אתם עם ישראל, ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ואז אתם מקבלים. עוד תחשו, המדרש אומר, אתם ניצבים היום, למה התחיל באתם? הוא אומר, ניצבים היום, או הנכם ניצבים היום. אלא אתם אותיות אמת. וידוע שהתורה הקדושה נרמזה במילת אמת, שנאמר ראש דברך אמת ולעולם כל משפט תתקך. ומה פירוש ראש דברך אמת? המדרש אומר שהתורה התחילה באמת. איפה התחילה באמת? בראשית ברא אלוקים. בראשית אות האחרונה תף, ברא אות האחרונה א', אלוקים אות האחרונה מם. הרי אותיות אמת, שנאמר ראש דברך אמת. וסיום מעשה בראשית, שאנחנו קוראים, אשר ברא אלוהים לעשות, ברא א', אלוהים מם, אות האחרונה, לעשות תף, אמת. נמצא בריאת העולם, כל ספר בראשית, שמתמצת את בריאת העולם בתחילתו בפרק הראשון, הוא מתחיל, שלושת המילים הראשונים הוא מתחיל במילה אמת, הוא מסיים גם כן במילת אמת. והאדם עוד הכתיב ראש דברך אמת. ואמת הם האותיות שכתוב עליהם במדרש ראש תוך תוף. ראש כל א' ב' זה א'. הנה א' של אמת. ואמצע א' ב' זה אות מן. וסוף א' ב' זה אות ת'. הרי אמת, התורה נחתמה במידת אמת. א' מן ות'. כנגד זה יש לנו שלושה ספרים, אומרת הגמרא, נפתחים, עשו את זה ברייתא, תנור רבנן, רבי קרוספדאי אומר, שלושה ספרים נפתחים ביום ראש השנה, של צדיקים גמורים, של בינונים ושל רשעים גמורים. צדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים טובים. רשעים גמורים נחתמים לאלתר למיטה. בינונים נכתבים בראש השנה ונשארים עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים אז נחתמים, אם עשו תשובה, נחתמים ביום ראש השנה לחיים טובים. ועל זה אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. הרת עולם, הכוונה נברא העולם כמו הריון ביום ראש השנה. ומהו יום ראש השנה הרת עולם? ידוע שבכ"ה באלול היה יום ראשון לבריאת עולם, נמצא כ"ו יום שני, כ"ז יום שלישי, כ"ח יום רביעי, כ"ט יום חמישי, שהוא ערב ראש השנה, הוא יום חמישי לבריאת עולם, א' תשרי, שהוא יום ראשון של ראש השנה, הוא יום השישי לבריאת עולם, ואז נברא האדם הראשון. למה אתה אומר על יום ראש השנה שהוא הרת עולם, הוא יום בריאת העולם? הרי יום בריאת העולם זה כ"ה אלול. לא שווה כל מה שנברא בעולם, הכל היה בשביל אדם. מתי נברא אדם? ביום שישי לבריאת עולם. נמצא שיום השישי הוא יום העיקרי. לכן יום השישי לא אנחנו מונים לבריאת עולם. אז מה שאנחנו מונים, היה אלפים תשמת, ובראש שנה הבאה עלינו היה אלפים תשן, זה לבריאת אדם הראשון, שהוא נברא באותו יום. זה היום הרת עולם. וממילא, כיוון שהיום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, הקדוש ברוך הוא מעמיד במשפט כל יצורי העולם. כל יצורי, למה אמר יצורי ולא אמר כל אנשי העולם או כל האנשים, בני האדם או הבריות? אלא הכוונה יצורי זה כולל גויים ויהודים, מתים וחיים, כמו שאומר רבנו ארי מפרש, וזוכר יצוריו ברחמים לחיים. מה זה מכמוך אב הרחמן? זוכר יצוריו. הוא שינה את הלשון. בתפילה אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, בתחילת התפילה מוסיפים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים ומלך אלוהים חיים. אחר כך במכמוך, מכמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו. למה? מה זוכר יצוריו? מכמוך אב הרחמן, זוכר אותנו ברחמים לחיים, או זוכרנו ברחמים לחיים. אלא זוכר יצוריו, הכוונה על המתים. והראיה שהוא אומר אחרי זה, ונאמן אתה להחיות מתים. כי הוא זוכר בעשרת אמת תשובה, הקדוש ברוך הוא זוכר גם את המתים, ומביא אותם במשפט לשם, וזוכר את כל יצורי קדם, ואז וכותב אותם, להחיות אותם בתחיית המתים. נמצא גם המתים נידונים ביום ראש השנה. זה מה שכתוב, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. כך אמר הפייטן. כלומר, גם המתים נידונים ביום ראש השנה. זה פירוש, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. וההמשך, אם כבנים, אם כעבדים. מה זה אם כבנים, אם כעבדים? ידוע שיש שני סוגים של עובדי השם יתברך. יש עובד את הקדוש ברוך הוא באהבה, לשם שמיים, ברצון, בשמחה, זה בחינת בן. בן, אם אבא שלו מבקש ממנו איזה דבר, אז אם הוא בן טוב, בן ישר, בן נבון, רק עושה את רצון אביו בשמחה, באהבה, ברצון, במסירות נפש, ואפילו שהוא יודע שלא יקבל פרס, הוא לא מצפה לקבלת פרס. ואילו העבד, העבד עושה את מה שמוטל עליו לפי הספר, משתדל לעשות את מה שהאדון רוצה, כדי שהאדון יהיה מרוצה וייתן לו פרס. אז זה בחינה אחרת של אלה שעושים על מנת לקבל פרס. ואז שני סוגים אלה נידונים, כולם הרי נידונים בראש השנה. ואז הוא אומר, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, אם אנחנו זכינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא באהבה במדרגת בנים, אז הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה מרחם עלינו כמו שאבא מרחם על בניו, ואז כותב אותנו מיד לאלתר לחיים טובים. אבל אם כעבדים, אם אנחנו לא עבדנו כמו שצריך, עשינו הכל, פללנו, לא שמדובר שאחד שעבר על דברי השם, אחד שמילא את רצון השם, אבל הוא מילא מנת לקבל פרס, הוא עשה בדיוק מה שכתוב. תגיד לי רק מה אסור, אני לא רוצה לדעת חומרות, אני לא רוצה לדעת תוספת, רוצה לדעת חסידות, לא רוצה להוסיף עוד על מה שצריך. המינימום שאני חייב, לא יותר מזה. הוא לא רוצה לעשות את המקסימום, ולא רוצה לעשות לשם שמיים. וכל מה שהוא עושה, זה יהיה בשביל זה. כמו שהוא עושה, מתי הוא בא, שיש לו איזה חולה או יורצייט, אז הוא בא לרב, הרב הלימוד שהיום ילמדו, יהיה לעילוי נשמת פלוני אלמוני. והלימוד יהיה היום ברפואת פלוני אלמוני. ומה בשבילך? הכל בשביל המתים ובשביל החולים, ורק בשביל זה יש תורה. תורה לא ניתנה למתים ולחולים. תורה ניתנה לאנשים חיים ולאנשים בריאים, לכולנו. אז תעשה גם בשבילך תורה. אז צריך שיהיה תורה לשם שמיים, לכן אדם צריך מאוד להיזהר שהתורה שהוא לומד, המצוות שהוא עושה, לא יהיו בשביל איזה מטרה של קבלת שכר, או ודאי נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אבל אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואז כשאנחנו עושים שלא על מנת לקבל פרס, אז נכתבים ונחתמים לאלתר ביום ראש השנה לחיים טובים. ומה הוא אומר אחר כך? אם כעבדים, זאת אומרת אם הוא עשה כמו עבד, שהעבד עושה על מנת לקבל פרס, אז איננו לך תלויות. אנחנו יודעים שבראש השנה אי אפשר שמי שעשה על מנת לקבל פרס שיחתם לאלתר לחיים טובים. אלא איננו לך תלויות למתי ליום הכיפורים, עד שתחוננו מתי? אומר רבנו הארי, ביום הכיפורים, ותוציא לאור משפטנו קדוש. למה? ההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים צריך לדעת. יש מדרש שאומר, הוא מובא גם בזוהר בפרשת אמור. שם רבי שמעון בר יוחאי אומר, שתדע שביום ראש השנה בא מקטרג. והוא יודע שיש סוף שנה. והוא עובד כעת שעות נוספות, כל חודש אלול. לכן אנחנו בחודש אלול צריכים להוסיף תפילה ותורה ומצוות ומעשים טובים. מפני שהמקטרי גם כן עובד קשה, הוא מכין את עצמו לקראת ראש השנה. ואז ביום ראש השנה בבוקר, מיד בא המקטרג, הבדים יושבים כבר מהבוקר, בא המקטרג ומביא רשימות, רשימות של כל העוונות, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעלה איש, מביא את כל המעשים של בני האדם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תקעו לפניי בשופר, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. ואנחנו תוקעים בשופר, ומיד הוא מתבלבל ונסתמים טענותיו. ולמה נסתמים טענותיו? כתוב שם במדרש, על ידי התקיעות, מיד עומדים שם אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו. והם משוחחים על ישראל. אז הוא מתבלבל, חושב שהגיע היום תחיית המתים, שאת צריך לשחוט אותו, עוזב והולך. וישראל מתוודים, ומבקשים מחילה על אבונותיהם, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל אבונותיהם של ישראל, ואומר לו, לך, מתי הוא חוזר ליום המיועד, הוא יום הכיפורים. בא ביום הכיפורים בחזרה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תאכלו, תשתו ביום התשיעי, תכינו את עצמכם, תעטפו לבנים, ותבואו, תעשו עטרת נדרים, תתנו צדקה, תבקשו מחילה אחד מהשני, תפייסו זה לזה, ותבואו כולכם לבית הכנסת, והבו דומים למלאכים, ואז כל ישראל בחיבור, באהבה, באים כולם, מתפללים ביום, בליל כיפור, ומתירים להתפלל את העבריינים, מוציאים ספר תורה וכל נדרי אומרים, ומיד בבוקר בא השטן, אומר הקדוש ברוך הוא, תקראו בתורה ותתנו לו שעיר לעזאזל. ואז רואה השטן שהוא לוקח שעיר לעזאזל, הולך ומתעסק איתו עד הערב, וחוזר בנעילה של יום הכיפורים. חוזר בשעת נעילה, ואומר הקדוש ברוך הוא לשטן, מה אתה רוצה? אומר, הבאתי את כל העוונות שהכנתי אותם ביום ראש השנה, ואמרת לי להביא אותם ביום כיפור. אומר לו, בסדר. אבל אתה קיבלת שעיר לעזאזל, אז הוא כבר מתחיל לדבר סניגוריה בשביל ישראל. אומר, ומה עם העוונות? אומר לו, כבר באו ישראל והתוודו עליהם, ומחלתי להם, שנאמר, כך אנחנו אומרים, מבלעדיך לנו מלך מוחל וסולח, וברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לעוונות עמו ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. בראש השנה אין דבר כזה מלך מוחל וסולח. בראש השנה זה יום דין, יושב עם משפט, עם מוזניים. זה כף חובה ולכף זכות, רק צדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים טובים. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגרש את השטן ודוחה אותו עד יום הכיפורים, ואז בא ביום הכיפורים, ויום חנינה. וההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים כתוב במדרש, שבראש השנה יושבים בדין של מעלה לדון את ישראל. ובדין הם, לא, הם עובדים לפי ספר החוקים. מי שחטא מענישים אותו. מי שחזר בתשובה, מי שתיקן עד יום ראש השנה בא שלם, ותיקן את כל עוונותיו, אז נחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום. אין איתו בעיות. נשארים הבינונים. אלה הבעיה איתם. אבל ביום הכיפורים לא בדין יושבים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ואז הוא מוחל וסולח, ואז השטן לא יכול להגיד מאומה. מיד אחרי זה נגמר יום הכיפורים, הולכים ויעשיו הלך לביתו סעירה, ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, מיד מכינים סוכות. יוצא שזה העניין, אם לא יום הכיפורים, לא היינו מוצאים לא את ידינו ולא את רגלינו. יום הכיפורים זה יום חנינה, יום של מחילת עוונות, ואז הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעוונות עמו ישראל. זאת אומרת, אתם אותיות אמת. א', מ' ות'. א', אלה צדיקים גמורים שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ביום ראש השנה. הת', לא עלינו, אלה רשעים גמורים שנכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. נשאר באמצע המם, אלה כל הבינונים, חצי חצי, חצי עוונות, מחצה עוונות, מחצה זכויות, אלה נשארים עד יום הכיפורים. אומר, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוהיכם, ביום ראש השנה כולנו נידונים, אבל מה צריך לדאוג לפני ראש השנה להיות מאותו קט שהוא נחתם לאלתר לחיים טובים? ואגב, שאלו, המפרשים גם שואלים, אם צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים, איך זה שאנחנו רואים שצדיקים מתים באותה שנה? ואם רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, איך זה שאנחנו רואים רשעים גמורים שנשארים בחיים באותה שנה? תירוץ הפשוט הוא, רשעים בחייהם קרויים מתים, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אין הכוונה על מיטה וחיים, מוות וחיים בעולם הזה. לא. עיקר הכוונה היא על מוות וחיים לעולם הבא. אם הנשמה נחרטת מהעולם הבא או לא. יש רשע שהוא יכתב ויחתם לחיים טובים, ובאותה שנה הוא ירוויח רווח עצום, ויקבל המון כסף, והצלחה מרובה תהיה איתו. והסיבה היא מפני שנכתב ונחתם בראש השנה למיטה, והקדוש ברוך הוא רוצה לאבד אותו מכל וכל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כותב לו בראש השנה, נגיד, לחיות שנה, שנתיים טובות, כדי שיקח את כל שכרו, ואחרי זה הוא עובד מהעולם הבא ומהעולם הזה גם יחד. ויש צדיק שהוא יכתב לחיים טובים, הכוונה לחיים טובים בעולם הבא. ואז רואים שיש לו איזו עבירה קלה, או איזה דקדוק, שהוא לא דקדק כמו שצריך, שדקדקו איתו והוא לא עשה אותו כהוגן, וכותבים לו איזה סוג איסורים, או איזה סוג איזה דבר, שהוא צריך לסבול, ויסבול את זה, וכדי שיהיה הדף שלו חלק, והוא יעלה לאותו מקום שם בשמיים, כשהוא נקי מכל רבב. נמצא שהמוות והחיים שאנחנו מבינים, זה לא דווקא מוות וחיים בעולם הזה, כי שכר מצוות בעולם הזה לקה. אז זה אתם ניצבים היום, הכוונה אנחנו צריכים לדאוג שהיום, ביום ראש השנה, נחתם כולנו לחיים טובים. עוד אמרנו, אתם ניצבים היום, אתם אותיות אמת. ידוע שהפוסקים כתבו, והרמב״ם בראשם, ואיתו רבנו יונה, וכל החכמים, חכמי המוסר הקדמונים, שיהיה האדם נזהר בימים אלה, לחזור מעבירות שבידו, ובעיקר אם יש בו חס ושלום, מאותם עוונות חמורות של חמש כיתות שאינם מקבלים בני שכינה, והם כת חנפנים, וכת שקרנים, וכת ליצנים, וכת מספרי לשון הרע, וצריך להיזהר מהם, להיזהר שלא יהיה שייך להם מאוד מאוד. ורבנו יונה הסביר שכת חנפנים, הכוונה שהאדם יש לו בקרבו תחבולה על חברו והוא מראה לו פנים שוחקות, ובקרבו ישים אורבו, או אם חברו עשה איתו שלא כהוגן, או חברו רשע, בעיקר מדובר ברשע שהוא מחלל שבת, או מכעיס את הקדוש ברוך הוא באיזה עבירות חמורות, והוא מראה לו פנים שוחקות ואומר לו צדיק אתה וטוב אתה עושה ואשריך, ואומר לו דברים טובים ומפחד לומר לו את האמת, הרי זה בכלל כת חנפנים. אבל כתוב שלא יתגרה איתו, אם הוא יודע שלא ישמע לו, להתגרות איתו לא, אבל אל תתגרה, אל תגיד לו דברים רעים ואל תגיד לו דברים טובים. מי ביקש ממך לומר לו דברים גם טובים? כלומר כך, יבוא אדם ויאמר מה יעשה שזה שכן שלי או קרובי, ואם אני אגיד לו שהוא לא בסדר הוא יהיה שונא שלי ואז יכול לנקום בי. טוב, אבל אל תאמר לו שהוא צדיק, אל תאמר לו מילים שמחזקים אותו, ואז הוא אומר הנה פלוני אמר לי שאני בסדר ואני טוב ואמר עליי דברי שבח והלל והוא טועה בהם. זה כת חנפנים. בכלל זה כתוב, למשל אדם יודע בחברו שלא יבוא לאכול אצלו, שיודע שהוא אין לו כעת מה להגיש לו בבית, ואומר לו בוא תיכנס אצלי, נסדר לך שולחן, נסדר לך סעודה. זה חנופה, אסור. אם באמת אתה מתכוון למה שאתה אומר, תאמר. אבל לומר סתם דברים כדי שאתה תמצא חן בעיניו, זה מכלל כת חנפנים. ויש באורחות צדיקים, אורחות צדיקים זה היה אחד מהקדמונים, לא ידוע מי המחבר בדיוק, אבל הוא אחד מהראשונים. יש לו שער שלם שמדבר על החנופה, הוא מביא כמה מאמרים מבהילים, כמה הם חמורים שער החנופה. וכתוב, חוץ משלושה מותר להחניף להם. והם אדם ואשתו, אשתך עשתה אוכל, אפילו שהוא לא טעים והוא לא טוב, יאמר לה שעה אוכל טעים וטוב, מפני דרכי שלום. הרב לתלמידו, כדי שתלמידו ישמע לו ויקבל ממנו מוסר וירצה להאזין לדבריו. והאב לבנו גם כן, כדי שהבן ישמע, מותר לך להחניף לו. אבל מחוץ לזה, שאר העולם אסור להחניף. משמחניף, במינן זה כתוב שזה אחד מאותו קט שאינם קבלים בני שכינה. ואחר כך יש סימנם חשמל, חט חנפנים, שין שקרנים שאומר שקר, ומם זה מספרי לשון הרע, כל שמספר בגנות חברו זה בכלל קט שמספרי לשון הרע. ומדובר באחד שהוא רגיל בכך, זה אינו מקבל פני שכינה. ולמד ליצנים, שמכל דבר עושה ליצנות. ויש, צריך להבין, יש בדיחותה ויש ליצנותה. בדיחותה שהוא אומר דברים מבטחים ומסמחים מותר, אבל ברגע שיש בהם לגלוג או זלזול בזולת או בדברים אחרים או באיזה עדות מסוימות או במנהגים מסוימים, זה כבר ליצנות. צריך להיזהר ההבדל בין ליצנות מה שאמרנו שהאדם משמח את חברו, מבדח את חברו, זה הבדל גדול. מבדח זה משמח אותו בכל מיני דברים שערבים לאוזן, במשלים יפים, בסיפורים יפים, בבדיחות יפות. אבל שלא יהיו בבדיחות דברים שיש בהם זלזול או יש בהם איזה דבר שהוא לא טוב, על השני או על איזה דבר או חס ושלום על דברי חזל. כי לעיתונות אחת או חם מעט הוכחות, וכתוב בגמרא שאפילו נגזר עליו, אם אדם נגזר עליו 100 שנה לטובה והוא אמר את זה לעיתונות, הכל מתהפך עליו לרעה ברגע שהוציא מפיו איזה דבר של לעיתונות. וראינו רבים וטובים שהפה שלהם היה יותר מדי גדול ורב רבן, וסופם היה בייסורים קשים ומרים. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מעל העיתונות. המם מספרי לשון הרע. עכשיו, והלמד זה ליצנות. השין זה השקר. נמצא השקר ידוע, אין לו רגליים. ואילו האמת, האמת יציבה. האמת היא אמיתית, היא עומדת. זה אומר, אתם אותיות אמת. אתם ניצבים היום. ישראל הם אמת, ותורתנו אמת, והקדוש ברוך הוא אמת. ותורתנו אמת ומשה אמת. אז אנחנו יכולים להתנהג בדרך התורה, ואנחנו יכולים להיחתם ולהיכתב בספר חיים טובים עוד ביום ראש השנה לאלתר. אז אתם להיות ולנו יש תורת אמת ניצבים היום. זה, אם כבר הזכרנו את הפרשה, את התורה שהיא מתחילה באמת. יש שאלה ידועה מפורסמת, למה התחילה התורה באות ב' ולא באות א'? אז יש מדרש פורסם שאומר, נשבת זה ברוך, באות ב' הקדוש ברוך הוא נתן לה לפתוח בתורה, ואות א' אמר לא אפתח בה, בסוף אמר לאות א' אני אתן לך את 10 הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. והעיקר המדרש הזה זה בספר הזוהר ופרשת בראשית. אבל יש רעיון נפלא מאוד, ראיתי אותו גם, ראיתי אותו בשם אחד מגדולי ישראל, שהלילה זה ליל פטירתו, זה בלי שזה יהיה מתוכנן, זה יצא כך, הוא המהר"ל מפראג, זכר צדיק לברכה, שהלילה י"ח אלול זה ליל פטירתו. אז המהר"ל מפראג ידוע היה לפני למעלה מ-400 שנה, איש קדוש ונורא, עצום. יש לו למעלה מ10 ספרים חיבר, וספרים עמוקים מאוד, והיה גדול מאוד בתורת הקבלה ובתורת הסוד. והחוכמה שלו חוכמה נפלאה. הוא כותב, למה התורה התחילה, אחד הטעמים שהתורה התחילה בבית, דבר פלא פלאים. ואם יבואו כל אומות העולם, לא יוכלו להשיב על זה. ופה ראיה שהתורה נצחית. הוא אומר, תראה, המילה אמת מורכבת מ3 אותיות. כי ידוע, כל דבר שאתה רוצה לקיים אותו, אז בחוט המשולש לא במהרה ינתק. תחילה, סוף ואמצע. אות ב', התורה מתחילה. אם תיקח אות ב', תיקח את כל האותיות בשלשות. הרי האותיות התורה הם 22. תחלק ל3 כפול 7, יהיה לך 7 זוגות, 21, וישאר לך 1 נפרד, כי הם 22. 21 התקבצו ל7 קבוצות, ואז תקבל 7 קבוצות של 3, יהיה לך 21. בהם, אם תתחיל בבית, בית ג' ד', מספרם 2, 3 ו-4, סך הכל, 2 ועוד 3, 5 ועוד 4, 9. מספר 9 הוא מספר אמת. מדוע? ידוע שכל הספרות של התורה, הספרות העיקריות הן 9, אין 10. 10 זה 1 ו-0, אבל הספרות בעיקרם הן 9. מ-1 עד 9. כשאתה סופר על האק, אתה סופר 10, אתה לוקח 1, מוסיף ל-0, ושוב אתה חוזר 11. מרכיב 2 אחדים. 12, 1 ו-2, 13, 1 ו-3. יוצא שהספרות העיקריות הן 9. בחוגה של בזק יש 9 ואחר כך יש 0, אין 10. אז הוא אומר, תיקח 3, 3, אמת, א', 1, מ' זה 400, תוריד את האפסים. 5, מ' 40, נכון? אז 5, ות' 400, הרי 9. אמת מספרות 9. ב' ג' ד' 9. ה' ו' ז' 5 ו-6 ו-7. כמה זה 1? 18. 1 ועוד 8, 9. ח' ת' י' 8, 9 ו-10. סך הכל 27. 2 ועוד 7, 9. אחר כך י' כף למד, שוב זה 10, 20 ו-30, אתה מקבל 90. לא, סליחה. כף למד מם 20 30 ו-40 90 נון סמך עין אז 50 60 ו-70 180 1 ועוד 8 9 פי צדי קוף 80 90 ו-100 270 שוב 2 ועוד 7 9 רשין תף 200 300 400 909 יוצא כשהתורה מתחילה בבית כל 3 3 תקבל 9 אבל אם התורה הייתה מתחילה באלף היה שקר במקום אמת תראי זה דבר נפלא המהר"ל אומר אלף בית גימל 1 2 ו 3 6 שקר זה 300 100 ו-200, 600 ביחד. אז המספר של שקר הוא 6. אחר הדלת ה' ו' 4, 5 ו-6, 15. 1 ועוד 5, 6. ז' ח' ת' ז' ח' ת' 7, 8 ו-9. כמה זה 1? 24, 2 ועוד 4, 6. יוד כף למד 10 20 ו-30 60 מם נון סמך 40 50 ו-60 150 עוד פעם 1 ועוד 5 6 עין פי צדי 70 80 ו-90 240 2 ועוד 4 6 קוף רשין אותיות שקר 600 בדיוק הם הולכים זוג יחד ונשארת הטף לבד אז אם היה מתחיל את התורה באלף אז כל 3 היה שקר התחיל את התורה בבית כל 3 נהיה אמת וזהו ראש דברך אמת ראש דברך תחילת התורה באמת ונשארת הטף לבד אז אם היה מתחיל את התורה באלף אז כל 3 היה שקר. התחיל את התורה בבית, כל 3 נהיה אמת. וזהו ראש דברך אמת. ראש דברך תחילת התורה באמת. אז זה ראש דברך אמת, שהתורה תהיה באמת. שים אותו על ה... זה אומר, אתם ניצבים היום, אתם זה אותיות אמת. אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. עוד כתוב היום, מה זה היום? היום. היום, 5 ימים. אלה הם 5 ימים של ימי דין. והם יומיים ראש השנה. ויום אחד יום הכיפורים, הרי בראש השנה נכתבים, ויום הכיפורים נחתמים, אז הרי 3, ועוד יום הושענא רבה, שבו יש חתימה נוספת, הרי 4, ויום שמחת תורה ושמיני עצרת, הרי 5. עכשיו, מה נעשה בהושענא רבה ובשמיני עצרת? הזוהר הקדוש אומר, שבראש השנה נכתבים, וביום הכיפורים נחתמים, וידוע כשמלך חותם איזה דבר, אז הוא חותם אותו פעמיים. פעם אחת חותם את המסמך, את הגיליון עצמו, בסוף הגיליון. ופעם שנייה הוא מקפל את הגיליון, הוא מניח אותו בתוך מעטפה, וחותם את המעטפה, שמי שיקבל אותה ידע שהמעטפה הזאת לא נפתחה על ידי אדם זר. החותם הראשון של חיים טובים, אנחנו נחתמים בעזרת השם בנעילה של יום הכיפורים. החותם השני של חיים טובים, שהוא על המעטפה, זה בליל הושענא רבה בחצות הלילה. לכם מנהג ישראל קדושים להיות ערים בליל הושענא רבה ולשבת ללמוד ספר משנה תורה, שהוא גמטריה חותם, שאז נחתמים על ידי זה ספר חומש דברים קוראים בליל הושענא רבה כולו, עד חצות. ואז נחתמים לחיים טובים. נחתמים לחיים טובים, ומה עושה יום שמיני העצרת? נמסרים המעטפות והפתקים. ביום שמיני העצרת הוא יום שמחת תורה בתפילת מוסף, כך אומר הזוהר,
שבשעה תפילת מוסף ומילת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שאומרים בכתר של מוסף, אז נמסרים הפתקים. נמצא שהם 5 ימים של ימי דין, שכל מה שיהיה איתנו בשנה הבאה, שיהיה לטובה, מקווה שזה שנת גאולה, אז זה ייכתב באותם 5 ימים. אתם ניצבים היום, היום, 5 ימים אנחנו ניצבים לפני השם אלוקנו, מעיינים בספרים שלנו במשך 5 ימים בתשרי, והם יומיים של ראש השנה, יום אחד שהוא יום הכיפורים, יום הרביעי שהוא שען הרבה, והחמישי הוא יום שמיני עצרת, הוא יום שמחת תורה. ואז כולכם בפני השם אלוהיכם, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. עוד יש דבר נפלא מאוד במפרשים על אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם שבטיכם. מה זה ניצבים היום? ניצבים ביום ראש השנה בתפילה לפני השם אלוהיכם. ומהו? אתמול קראנו בפרשה, פרשת כי תבוא. ידוע שמוזכרים שם צח כללות, לא עלינו. כתוב, אם לא תשמעו לי, כך, כך וכך יהיה. ומה זה? 98 כללות מוזכרים שם. והמפרשים מנו את כל המילים שכתוב שם. מספר המילים הוא 676. 676, גימטריה רעות, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. גימטריה רעות, יש 676 מילים בכל הצח כללות. עכשיו, מה זה מרמז? דבר נפלא, ממש דברי נביאות. אומר, תסתכל בפרשת כי תבוא, תתחיל לספור מתחילת פרק כ"ח, והיה אחרי הברכות שיש בפרק כ"ח, פסוק ט"ו, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוהיך, תספור את המילים עד הסוף, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה, זה בפסוק ס"ט. אז אמרנו שכולם 676. תספור כמה פעמים מוזכר שם השם, כל פעם כתוב, ישלח השם, ידבק השם, יקהו השם. יש 26 פעמים שם הוויה בכללות. 26 פעם מוזכר שם הוויה. וידוע ששם הוויה מספרו 26. יש 26 פעם שם הוויה. שאלו המפרשים, מה קרה פה? למה בכללות כתוב 26 שם הוויה? אומר, אתה יודע כמה מילים יש בכללות? 676. שם הוויה מספרו 26. 26 פעם הוא מוזכר, תכפיל 26 כפול 26. כמה יצא? נו, 20 כפול 26, כמה יצא? 520. עוד 6 כפול 26, הסך הכל, נו, עושה את החשבון שם. בדיוק 676. עשה הקדוש ברוך הוא ששמו הקדוש יהיה כתוב, מוזכר בכללות 26 פעמים, כדי לתקן ולמתק ולהפוך את הכללות האלה לברכות, הרי שמו של הקדוש ברוך הוא עצמו הוא ברוך. כדי להפוך את הכללות לברכה, המילים, מספר המילים שיש בכל הכללות הוא 26 פעם שם הוויה. ולכן הוא הזכיר הקדוש ברוך הוא את שמו 26 פעמים, כדי להראות לנו 26 פעם, תדע שלא תפחד מאותם רעות ומאותם כללות, אם תשמע בכל השם, כל הכללות יתהפכו לטובה ולברכה. זה דבר אחד. דבר נוסף, בסידור התפילה, זה אף פעם אנחנו לא שמים לב, אבל כדאי היום נעשה חשבון. בעמידה שאנחנו מתפללים, אז יש בכל סוף כל ברכה ברוך אתה השם, אבל גם באמצע מוזכר שם השם. מתחילים את העמידה ברוך אתה השם, כמה פעמים מוזכר שם הוויה בעמידה? פעם לא ספרנו. אז אם נספור, בלי אתה גיבור לעולם השם, שם זה א' ד' נ' י'. אז אם נספור, אולי ננסה לספור, במגן אברהם, עד מגן אברהם יש בהתחלה ברוך אתה השם אלוקינו אלוקי אבותינו הרי אחד. ברוך אתה השם מגן אברהם, 2, נכון? אתה גיבור לעולם השם, אמרנו את זה לא סופרים, אמר זה א' ד' נון יוד, לא סופרים אותו. תמשיך הלאה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים, הרי 3. ברוך אתה השם האל הקדוש, 4. חונן הדעת, 5. הרוצה בתשובה, 6. חנון המרבה לסלוח, 7. גואל ישראל, 8. רפאנו השם ונרפא, 9. רופא חולי עמו ישראל, 10. ברכנו השם אלוקנו, 11. אתה סופר איתי, תעזור לי. 11. ברוך אתה השם מברך השנים, כמה נהיה? 12. אחר כך, ברוך אתה השם מקבל שטחי עמו ישראל, 13. ומלוך עלינו מהרה אתה השם לבדך, 14. ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט, 15. עכשיו, ברכת למינים, אם נספור אותה, בסדר? נספור אותה, ברוך אתה השם שובר אויבים ומכניע המינים, כמה נהיה? 16. אחר כך על הצדיקים כתוב שם, יאמון הרחמך השם אלוקנו. נהיה 17. ברוך אתה השם משען מבטח לצדיקים, 18. בונה ירושלים, 19. מצמיח קרן ישועה, 20. שמע קולנו השם אלוהינו, 21. ברוך אתה השם שומע תפילה, 22. רצה השם אלוקנו, 23. המחזיר שכינתו לציון, 24. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו, 25. נכון? 25. ברוך אתה השם הטוב שמך ולכן האל להודות, 26. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל, 27. לא, צריך להיות 26. אז את שובר אויבים ומכניע המינים זה תקנו אחר כך. עיקר העמידה זה 18. נמצא 26 פעם מוזכר שם הוויה בעמידה. 26 פעם. מי שמתפלל תפילת עמידה, אז הוא מזכיר 26 פעם בתוכה את שם השם, תכפיל 26 כפול 26, יצא 676, ניצול מרעות. ואז רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. ומי זה צדיק? מי שעומד העמידה, מתפלל העמידה כמו שצריך. 26 פעם נזכר בעמידה בברכות העיקריות, ב-18 ברכות העיקריות, 26 הוויות, ובזה ניצול מרעות. זה רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. זה אומר, אתם ניצבים היום בפני השם אלוהיכם. היום הכוונה לא רק בראש השנה, כל יום ויום. אנחנו עומדים עמידה לפני השם, ואז מזכירים את שם השם, שהוא מספרו 26 פעמים, אז אל תדאג, השכם, שלטכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, אז ניצולים. מספרים על הבעל שם טוב עליו השלום, שפעם אחת הלך בשדה עם התלמידים שלו, והיה שם נהר, ומהנהר היו הוצאות שלוליות של מים, כל מיני מים שהיו יורדות לאגמים קטנים, לשדות להשקות אותם. והיה שם איזה צפרדע ראו יצאה מתוך המים, הייתה עולה על שפת הנהר, ומקרקרת. וראו כאילו היא מדברת לבעל שם טוב. רבי ישראל, בעל שם טוב עליו השלום, התחיל לדבר איתה, לחש איתה. התקרב אליה, והיא הייתה מדברת איתו, הוא מדבר אליה. שאלו התלמידים אחר כך את הבעל שם טוב, מה העניינה של הצפרדעה הזאת? אמר, תדעו, שצפרדעה הזו מגולגלת כבר 500 שנה. מתה ומתגלגל אותה נשמה בצפרדע אחרת. ואני ראיתי שמגולגל בנשמה של איזה תלמיד חכם גדול, האיש שמגולגל פה, תלמיד חכם גדול בקי בכל השש על פה. ונגזר עליו להתגלגל בצפרדע הזאת, ועכשיו ביקש ממני שאתקן אותו, עכשיו בואו ונלמד כדי לתקן את הנשמה הזאת, שתחזור למקומה ויהיה לה סוף לאיסורים שלה. ואומר, ותדעו לכם, אמרו, אבל הרב, איך זה יכול להיות צפרדע? תלמיד חכם גדול, מגולגל בצפרדע 500 שנה, אמר, כן. תחילתו היה תלמיד חכם, אבל סופו שירשיע ברשעות גדולה. ואני שאלתי, וזה שראיתם, התעכבתי איתה, הייתי שואל, והיא הייתה משיבה, שאלתי אותו מה קרה לו שכך, ואמר לי אותו תלמיד חכם, אתה לא יודע מה שרבנו הארי אומר, רבנו הארי היה לפני הבעל שם טוב ב-200-250 שנה. רבנו הארי אומר שמי שאיננו נוטל ידיו לאוכל, מתגלגל בצפרדע. הוא לא רצה שמים יתהרו את ידו, ולא רצה לאכול בתהרה, גלגל בצפרדע שהיא כל הזמן צריכה למצוא את מזונה בתוך המים, מידה כנגד מידה. וכתוב גמרא מפורשת, שכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. אז אמרו לו, הרב טוב, אבל התגלגל בצפרדע, אבל לא 500 שנה. יראה לי צפרדע, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, מספיק. וכמה חייו של האדם? 70 שנה. אומר, זה מה ששאלתי אותו פעם שנייה, ואמר לי שהוא התחיל בנטילת ידיים. כך התחיל. הוא היה תמיד חכם, יושב לומד תורה. שייר העב רוצה לאכול, היה לוקח לחם, יושב אוכל בלי נטילה. וזה גרם לו אחר כך שהתחיל לזלזל בשאר המצוות, עד שהפסיק להניח תפילין, וגם לא היה שומר שבת, והתחיל לאכול נבלות וטרפות, וכן על זה הדרך. התדרדר עד שהגיע לשאול תחתית, נגזר עליו כל אותם מאות שנים שהתגלגל בצפרדע, כי מה שגרם לו, נטילת ידיים. אמר, ומה הסיבה שנטילת ידיים כל כך חמורה? אמר לו שזה מה שכתוב בפסוק שלנו. למען צפות כי בשרירות ליבי אלך, למען צפות הרבה את הצמאה. יש רבה ויש צמאה, יש שני סוגים של אדם שעושה עבירה. יש אדם שהוא צמא, יצר הרע, הוא רעב, לא יבוזו לגנב כי יגנוב למנות נפשו כי ירעב. גנב, רעב, אין לו כלום, הלך גנב משהו לאכול, כיכר לחם. מביאים אותו, קונסים אותו אגורה, 10 אגורות, צמלי. אבל אותו דשן וסבע שהולך לגנוב, עשיר שיש לו כל טוב, הולך גונב מהמכולת חלב וגבינה, בושה וחרפה, זה צריך לתת לו 10 שנות מאסר על זה. חסר לך גבינה בבית או אשל שאתה הולך לגנוב? למען שפות הרבה את עצמה, יש רבה, הוא מרובה, יש לו כל טוב, והוא הולך עושה עבירות. אז הוא, כשלא נטל ידיו, חלה זה התחיל עם דברים קלים, וזה גרר אותו. אמר לו, מאיפה שנטילת ידיים כל כך חמורה? אמר לו, תראה שבירושלמי כתוב על רבי עקיבא בן יוסף, שתפסו אותו, שהיה מלמד תורה ברבים הרומאים הרשעים, ושמו אותו בבית האסורים. והיה רבי יהושע הגרסי כל יום מביא לו מים לבית האסורים. והיה מים בשביל לשתות ונוטל ידיו. יום אחד, כתוב, הביא מים לבית האסורים כדרכו כל יום, מצאו שומר בית האסורים. אמר לו, היום ממך מרובים. מסכן רבי יהושע הביא אותו כמות של מים. אומר לו, היום ממך מרובים, שמלח התור בית האסורים אתה צריך. אתה מתכנן לעשות מנהרה, כמו שהאצל פעם עשו בכלא עכו. חפרו מנהרה מתחת לכלא, והברחו חצי האסירים מבחוץ. אמר לו, אתה רוצה לחפור מנהרה ולהבריח את רבי עקיבא? שפך חציים ונתן לו חציים. מסכן, קיטון של מים, היה קד קטן של מים. שפך חציים והביא לו חציים. שבא אצל רבי עקיבא, רבי עקיבא רואה את המים, אומר לרבי יהושע, הוא לא יודע מה שקרה בחוץ, אומר לו, רבי יהושע, אם חי יודע שזקן אני, רבי עקיבא היה בן 120, וחיי תלויים בחייך, אני, אם אתה לא מביא לי, אני לא אין לי מה לאכול, מה לשתות. אמר לו, מה יעשה שככה עשה השומר בית האסורים? אמר לו, טוב, אז אני צריך לטול ידיים. אמר לו, לשתות אינם מספיקים, ליטול ידיך מספיקים? מה שנשאר מים בקושי בשביל שתייה, כך תשתה אותם. אמר לו, לא. אמר לו, לא רצה רבי עקיבא לאכול. לא אכל אותו היום. ואז רבי יהושע הגרסי נבהל. אמר לו, מה? אבל תאכל. סכנה. אמר לו, אינך יודע שכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. הוא לא אמר מי שלא נוטל ידיו. מזלזל, הוא ייטול בחצי רביעית, הוא ייטול עם מטפחת, הוא ייטול לא כמו שצריך בדיוק, חצי כף היד, מפה לא נהיה, נו, הוא נגע בידיים של השני, נטמעו הידיים, יש המון הלכות בנטילת ידיים. אומר לו רבי עקיבא, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. וכשבא הדבר לפני חכמים, הלכו אחר כך וסיפרו את זה לחכמים, אמרו, הוא מה בזקנותו כך, בבחרותו על אחת כמה וכמה. הוא מה בבית האסורים כך, רבי עקיבא איזה חסיד, בבית האסורים כך דקדק, אז כשלא בבית האסורים, בביתו על אחת כמה וכמה, למדו ממנו מוסר. אומר, אתה רואה, אומר לו אותו צפרדיה לבעל שם טוב, אתה רואה כמה חמור נטילת ידיים שרבי עקיבא מסר נפשו עליה, ושיבחו אותו חכמים בסוף ימיו, על מה? על זה שהוא נזהר בנטילת ידיים. אומר, זהו, למענצפות הרבה את עצמה, אומר המדרש, שהפסוק פה מרמז לנו על נטילת ידיים. שפעמים אדם לא נוטל ידיו מספיק, למה? אומר, אין מספיק מים. היום ברוך השם יש מים בברזים, אבל אוי ואבוי אם נפסק המים בחצי שעה, מהומה בכל הבניין. כי אנחנו רגילים כבר. אבל למען שפות הרבה את הצמאה, יש אדם שאין לו מים, אז הוא לא נוטל, ויש אדם שיש לו מים מספיק והוא לא נוטל, אז זה שפות הרבה את הצמאה. זה שיש לו ולא נוטל, זה חמור יותר. אומר, סופו בר מינן להתגלגל בצפרדע, ואז לא יובע השם סלוח לו. זה עיקר המקור, הוא בתנא דבי אליהו. בתנא דבי אליהו כתוב, למען שפות הרבה את עצמה, לא יובע השם סלוח לו, זה המזלזל בנטילת ידיים, וזה ראשי אומר, שפות הרבה כשיקור בלא דעת. זה, ואז הוא זולל וסובה, כתוב בסוף, הוא מחה השם את שמו, השם יצילנו. אומר, הנסתרות ההלכה, מה שאנחנו צריכים לעשות שלוש פעמים על כל יד ויד, מפני שאם לא שפכנו רביעית בבת אחת בפעם ראשונה על היד, אז עדיין הידיים טמאות, המים טמאים, כדי להעביר את הטומאה, אז בפעם הראשונה כדי לסלק הזוהמה, בפעם השנייה כדי להעביר את הטומאה, פעם שלישית להעביר את המים הטמאים ולעשות מים טהורים. אז לכתחילה צריך לעשות עם שלושה הפסקים, שלוש הפסקים. בדעבד, אם הוא שפך חצי ספל ביד אחת, יצא איזה חובה. טוב, יותר טוב לעשות עם שלוש פעמים, וכנראה יש גם סודות בעניינים האלה. אנחנו לא נוכל להבין. כל העניינים האלה בכל תנועה ותנועה, ואם הזכרנו המהר"ל מפראג, אז אולי נמשיך גם בצדקותו של אותו צדיק. אמרו עליו, המהר"ל מפראג קודם כל צריך לדעת, שהוא היה להם מגילת יוחסין עד דוד המלך, שהם היו מצאצאי דוד המלך עליו השלום. והוא חי לפני 400 שנה בעיר פראג. אמרו עליו שהוא היה ניצוץ דוד מלך ישראל. והסיבה הייתה, הוא נולד בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, שאז היה אותם עלילות דם קשות, והיה כומר רשע, מה שמו וזכרו, שם משעים ירקב היה שמו תדאוס. והוא היה מעליל עלילות מדי פעם לישראל. ואחרי פטירת מהר"ל מפראג, גילה רבי יונתן אייפשיץ, שאותו כומר תדאוס היה גלגול של גוליית. והוא בא לקחת נקמה מדוד המלך, לכן הקדוש ברוך הוא תמיד עשה זה לעומת זה. והמעשה שלו כשהוא נולד, הוא נולד בלד פסח. ובלדתו הציל את עם ישראל מעלילת דם. המעשה היה, אמו הייתה, אביו היה הרב של העיר, ואמו הייתה בהיריון, באמצע ליל הסדר אחזו עצירי לידה. והתחלה התגברה. הביאה להם כוס ראשונה וקראו את ההגדה, לקראת כוס שנייה, מזגה להם כוס שנייה, ובקושי החזיקה מעמד. בסוף לא יכלה, התחילה להוציא צעקות מפיה, אז רצו האביב של המהר"ל, אמר, תרוצו, תביאו מהר מילדת. אלה יצאו בדיוק ברגע הנכון, באותה דקה שהם רצו להביא את המילדת, באו שלושה רשעים גויים, עם גבייה של נער נוצרי, באו להשליך אותה במחסן של הבית של אביו של המהר"ל, ולהעליל עליו. אז הם מתקרבים עם הגבייה בתוך השק, ואלה בני הבית יוצאים להזעיק מילדת, אלה חשבו שהם מזהים אותם, ובאו לתפוס אותם, התחילו לברוח אלה עם השק, עם הגבייה עליהם. אלה רצים ואלה רצים, אלה רצים לבאר שחת, אלה רצים בחיי העולם, ללכת להציל את המהר"ל מפראג שיוולד בשעה טובה. ואלה לא יודעים מאלה, ואלה יודעים מאלה. הגויים בורחים ושומעים את ההם רצים, והם לא שמים לב שיש גויים לפניהם בורחים מהם. והנה באו סיור של משטרה ממול, רואים שתי קבוצות רצות. את מי תפסו? את הראשונים. כאן הראשונים גנבים, והשניים הם באים לתפוס אותם. תפסו את הראשונים, ראו, יש להם סק ביד. מה יש בתוך הסק? ראו גבייה. תפסו אותם מיד ושמו אותם בית הסוהר. שתיים אמרו לאלה, אלה אמרו, אין לנו זמן, הם הולכו להביא מיילדת. אחד מהם הלך להביא מיילדת, והשני ראה את הנס הגדול, נולד בחצות הלילה, וקראו שמו בישראל יהודה אריה. אמרו יהודה אריה, זה מיהודה, הם מזרע יהודה, הוא היה ניצוץ דוד המלך. ואז היה איתו מה שהיה. אבל מכל הסיפורים על המהר"ן מפראג ידועים, פחות או יותר. אבל יש מעשה אחד כדי לדעת מה זה צדקות של צדיקי ישראל, איזה הנהגה ואיזה דרך ארץ. בפרט שאנחנו לפני הימים הנוראים, כמה צריכים להיזהר גם בבן אדם לחברו. הוא מצא איזה שידוך עם בת של אחת מיוחסת מאוד, שאביה היה אחד מנכבדי העיר, יהודי רשמיים גדול. ועשו שידוכים. עשו שידוכים וקבעו חופה לעוד 3 חודשים. והמשפחת הקלה הבטיחו, התחייבו לתת 3,000 לירות של המטבע של אותה מדינה. והאבא היה סוחר גדול, אביה של הקלה. אביה של הקלה נסע, הלך להביא את המסחר שלו, הביא את המסחר ושם במחסן, ושם באותו בית, שהוא היה לו בית גדול, וכל הבתים שם היו מעט. בית ששם היה בית מלאכה והעסקים, ולמעלה הם היו גרים, היה בניין המגורים. והנה לו עלינו לילה אחת פרצה דלקה, כל הסחורה, כל הבית, כל הרכוש, כל הריהוט, הכל, פלוס הנדוניה של הקלה, מה שקנתה, בדים ושמלות וחליפות ובגדים ומתנות, הכל עלה באש, חודש לפני החתונה. והתרושש היהודי, לא נשאר לו אגורה, ונשאר גם חייב כספים לאנשים שהוא לבא מהם בשביל להשקיע בסחורה. סחורה שלא נמכרה עדיין. ואז לא ידע מה לעשות, הלך, התחיל, ניסה לשקם את עצמו, ולא יכל. כתב למהר"ל מפראג, אמר לו, אני לא יכול לעמוד בהתחייבות, אתה פטור, מותר לך לשאת איזה אישה שאתה רוצה, להשתדך עם איזה אישה שאתה רוצה, כי המהר"ל היה בן תורה, מאיפה יביא בשביל זה, הוא לא לפרנסה, לא התכונן לצאת לשוק לעבוד, אלא שחמי יפרנס אותו וישלם לו לכל צורכי החופה. עכשיו הכל הלך. אמר המהר"ל, אתה הקדוש ברוך הוא רוצה פה איזה דבר, מה אנחנו נתעסק בעסקי שמיים? ישר ללמוד תורה. הקלה שלחה לו מכתב שהיא פותרת אותו מכל התחייבות, והוא יכול לצאת איזה קלה שירצה, והיא לא מקפידה והיא מוחלת וסולחת. הוא שלח לה מכתב, תראי כמה צדיק היה, כתב לה שהוא קיבל עליו בנדר שהוא לא יתארס עם קלה אחרת עד שהיא תתחתן קודם. לא יעשה שום צעד. הוא ימתין, לא אכפת לו כמה שנים. או שירחם השם, או שהיא תתחתן, אחרי שיראה אותה שהיא נשואה עם איזה בחור כשר ומיוחס וטוב, כמו שיהיה ראוי לה, הוא ילך וימצא לו שידוך כמו שמגיע לו. והוא, יש בשבילו הרבה יקפצו עליו ויקחו אותו, אבל אותה המסכנה, בגלל העושר, עכשיו אחד לא ירצה לקחת את הקלה הזאת. טוב, אז הוא נשאר, ועוד 3 שנים התעכבו כך. הוא ישב בבית המדרש, ישב ולמד, והגיעה השעה שהקדוש ברוך הוא מרחם. מנסה הקדוש ברוך הוא פעמים את הצדיקים לראות אם יש להם סבלנות, מאמינים בו או לא מאמינים. וזאת, מה הייתה עושה? אמא שלה הייתה עופה כל יום כאחים, וכל מיני בורקס, כל מיני עוגות, והולכת בשוק, שמה בעגלה ומוכרת. מוכרת שם. מוכרת, הייתה מוכרת ומביאה כסף בשביל הפרנסה, ואבא נסע ללכת, לנסות, לשקם את עסקיו. זאת הייתה מוכרת, והנה יום אחד, אחרי 3 שנים, הגיע איזה פרש מפרשי המלך, היה רכוב על סוס מפואר, בא שם ויש לו חרב, רומח. הוציא את הרומח שלו, ותקע בשולחן שלה איפה שהיא הייתה מוכרת את הקעחים, ואת כל החבינה של הקעחים הפך אותה על הרומח והרים אותה עליו, והתחילה לרוץ עם הסוס. זאת לא יכלה לסבול, הרי זה כל הפרנסה שלהם פה תלויה. רדפה אחריו, צעק עליה, ניסה עם השוט להקות אותה שתסתלק מעליו, לא, תפסה בזנב הסוס והייתה רצה אחריו. אמרה לו, זה האוכל שלנו, של הבית, אני ואמא שלי והילדים, אין לנו מה לאכול, אבא לא נמצא פה, אני לא אעזוב אותך, תן לי את העוגות או תשלם לי את כספם, תחיל לצעוק. עכשיו זה מתבזה, הוא קצין, מתבזה בשוק, אנשים, מאות אנשים רואים איך שהוא רץ. הוא רץ והיא רצה אחריו, ראה שהיא לא עוזבת אותו, לקח את המרדעת שהיה רכוב עליה והשליך לה את זה. מה לקחי את זה? עכשיו זה כנראה הסוס היה שלו, לא שלו, לא יודע עם מי הוא היה בכלל, אולי מלאך שלוח מן השמיים, אולי זה איזה מרדעת שגנב אותו המלך, ונפלה עליה, היא לקחה את המרדעת להלכה, והיא הייתה הביתה, רואה אוצר של מטבעות זהב, ועוד מרגליות היה בפנים בתוך המרדעת הזאת. הביאה מחרה, את זה היה בדיוק הסכום של הנדוניה, 3,000 הלירות שהייתה צריכה לתת את המהר"ל, עם עוד כסף בשבילם של פרנסתם וכל הצרכים שלהם. ויד כתבה למהר"ל שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך כנראה, אז חזר אביה ואחרי חודש עשו נישואים, ואז נשא אותה ואחר כך הוא גדל והיה קדוש מאוד. וכל המעשה איתו עם מה שהוא ברא גולם, סופר שהוא עשה שאלת חלום, והיה לו צירופי אותיות לפי סדר א' ב', ומהשמיים עשה את מה שעשה, ואחרי שנגמר כבר אותו כומר מת ונתבער מן העולם, החזיר את אותו גולם לעזרת בית הכנסת שם בפראג, ועשה הקפות הפוכות. כשהוא ברא אותו, אז הוא עם תלמידיו עשו 7 הקפות בצורה ישרה, כשביטל אותו, השכיב אותו, ועשו הקפות הפוך, והחזיר אותו לעפר, וגנז את המקום בעזרת נשים שם. ורבי יונתן אייפשיץ, 120 שנה אחריו היה, בא וביקש לעלות ולראות את המקום איפה שהגולם נמצא, לא הסכימו. בסוף עשה תעניות ונכנס לשם, שיצא, ציווה מיד לסתום את זה עם קיר, אמר אסור להסתכל שם. אז יצא כולו בחיל וברעדה, היה רואה את כולו. רבי יונתן אייפשיץ היה קדוש נורא, ראה את האפר של הגולם של המהר"ל אחרי 120 שנה, קיבל חלחלה. אז תבינו מי זה המהר"ל ומה זה הגולם שלו ומה שעשה. הלילה הזה זה ליל פטירתו, יהי רצון זכותו תעמוד לנו, שניכתב ונחתם בספר חיים טובים, והקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות.